איך עוד עניים נופלים?
אם אתה שואל אותי מה האופציה האהובה עליי, זה מה שקרה עם קדאפי. שם כל מיני עניינים עם דחיפות לת... אני בדיוק קורא ספר שמספר על איך עוד עניים נופלים בכל מיני מקומות בעולם. ובאופן די מעוות, הוא ממש מעורר תקווה, כי נראה לי שאנחנו נמצאים באיזה רגע מאוד קשה, שאנחנו לא מצליחים לדמיין אפילו שהרודן שלנו יכול ליפול, ואולי, מי יודע, נדחוף לביבי משהו בת...
איך עוד עניים נופלים? עכשיו באתר רדיקל.
כי היה לי רואה אותך במחשב, מה שצודק, אולי אני אקצר?
אני יכול לשים את זה למטה.
בסדר, יאללה, נזרום.
טוב, נעשה את הבטיח.
טוב!
מוכנות? טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הרדיקל. אני ג'ון פוגל, ואנחנו רוצות ורוצים להתחיל עם רגע של הודעה לעצם היש, על עצם החיים, עצם זה שאנחנו חיים, מתקיימים, נושמים, תודעתיים, עם עיניים פקוחות, התעוררנו היום, וזה אומר שיש לנו הזדמנות להטיב, לנסות לעשות טוב, איך שרק אפשר, איך שרק אנחנו מצליחים עוד איכשהו, עם עצמנו, עם הסביבה שלנו, עם המשפחה שלנו, עם החברים שלנו, עם העיר שלנו, עם המדינה הזאת, עם האזור הזה, עם העולם כולו, עם עצם הקוסמוס. והגענו לסוף העונה הראשונה, אנחנו בפרק סוף העונה כאן, חגיגי, אנחנו מערכים אנשים מכובדים, כאן אצלי בבית הקאט, גלעד, גלעד לוין כאן, גלעד לוין, ירדן, הצלם שמצלם, יותר מרק צלם, אבל הוא עכשיו מצלם, ויש לנו כמובן על זונד, הנה בואו תחשף, דוח קומט, אם זה השם האמיתי שלו, והאיום הבלונדיני, גבירותיי ורבותיי, האיש, המוח, הלב, הגאון, מאחורי רדיקל, איתמר ויצמן. ואנחנו נעשה הפעם משהו קצת שונה, אנחנו עושים, אני רציתי, בגלל שיצרנו את הבמה הזאת, אז רציתי להציע לקהל הקדוש של הפודקאסט שיר, שהוא שיר, באמת, שיר מאוד מרגש, ואני חושב שהוא שיר חשוב, לא דור, זה שיר...
ביר נוגע.
זה שיר מאוד מרגש. זה שיר חשוב, זה שיר מאוד מרגש. הנה כך הוא בתמל הזאת.
אני עדיין קצת בערב שאנחנו עושים את זה.
למה, מה, יש לך רעיון יותר טוב לפרק סוף העונה?
ברגע זה, רק כזה 50, אבל בוא נלך עם זה.
זה, אחי, זה הרגע, זה מה שיזכר מכל ה... מאיתנו.
ספונטניות של ג'רמי.
מהפודקאסט ומרדיקל ומהיום הזה, ומכל מה שאי פעם היינו, יזכרו רק את השיר הזה.
זה בעצם הפרק על הפודקאסט.
זה הפרק על הפודקאסט, אבל זה בעיקר שיר, איתמר. זה שיר, כי בסוף צריך נחת. זה דבר שהוא מאוד חשוב שתזכור. אנשים חושבים שמרקס הוא הפילוסוף של העבודה, אבל הוא קודם כל פילוסוף של הנחת. הוא אדם שאהב, הוא אהב לשתות, הוא אהב להשתכר, הוא אהב את החיים. וכשאתה אוהב את החיים, כשאתה אוהב את העולם הזה, אז אתה נאבק עליו. אתה לא דוחה את הכל לעולם הבא. אתה נאבק לעולם הזה. אם בסוף אין לנו קצת שמחה, קצת מוזיקה, נכון? קצת מוזיקה, כמו שירדן אמר מקודם.
אמרתי.
שבסוף כאילו הגן עדן זה מקום שבו כולנו עושים מוזיקה כל הזמן. אם אין לנו קצת הערכה לעצם היש ברגע הנוכחי, אז מה? אז למה אנחנו נלחמים? מוזיקה, היית אומר. בגלל זה יש לנו פה מוזיקאי על, שיעיד על זה. הנה, הוא אומר כן, הוא מסכים.
אין כמו חמישה גברים בשפירה יושבים בדירת שני חדרים ומנגנים על מוזיקה.
שתיים וחצי. טוב.
איך היה הקלטה של כל הדיבורים, אבל בסדר.
אחי, אתה נורא מודאג. אוקיי, הנה זה קורה, הנה. גלעד, שים לב. ואם אתה בוכה, אז אתה בוכה. זה יכול לקרות. אני חושב שהשיר הזה עלול לגרום לך לבכות. דמעות. יש לי משהו בגרון, אני מתחגש.
רואה אותך
במחשב, במחשב רואה אותך במחשב, חושב עלייך במחשב, במחשב חושב עלייך במחשב.
אז זה היה במחשב, בסוגריים, מרקס צדק, זה השיר שלי, אני מקווה שנהנתם. ועכשיו אנחנו באמת כאן כדי לסכם עונה בעצם, עשינו, יצאנו לדרך בפודקאסט, היו אירועים עם הפודקאסט הזה. אני רוצה להקדים ולומר שאני מאוד שמח לשמוע את התגובות של הקהל הקדוש, כי אני חושב שיש פה קהל אקטיביסטי מאוד, אנשים שמנסים לשנות, אנשים שמאזינים לאקטיביסטים כדי למצוא השכה בעשייה שלהם, ויש גם קהל של אנשים שלא מסכימים איתנו, שרוצים לשמוע רעיונות אחרים, שגם זה דבר שהוא חשוב ובעל ערך, אבל מי שהיה בכל ההכפתקה הזאת, ומי שבעצם פתחנו איתו את העונה, ואיתו גם נסיים אותה, זה חברי היקר, האח, הקומרד, הרדיקליסט, בכבודו בעצמו, איתמר ויצמן.
היי ג'רמי.
מה אתה חושב, איתמר? איך אתה מסכם את העונה הראשונה של פודקאסט הרדיקל?
תראה, אני בירוקרט, אז אני אוהב מספרים.
אוקיי.
אני חושב שאנחנו נסיים את העונה עם איזה 250,000 האזנות, שזה מאוד יפה בעיניי.
כן.
לארגון חמוד וקטן ומתחיל וצעיר.
כן.
וזה אומר שהיו 250,000 שעות שהזינו. כמה זה 250,000 שעות? לעתיד זה 32 שנה, בחישוב רגע מהיר, של האזנות, של ג'רמי פוגל. 32 שנה של שיחות של האזנות. זה לא רע.
ברדיקל.
כן.
איזה פרק היית ככה זכור לך במיוחד?
תראה, כמובן אין מה לעשות. והפרק שתפס אותי במעמקי האמזונס, זה היה הפרק על הפרק, על הפרק על הפרק על הפרק. אני חושב שצבי סוכות ש... תפס אותנו, זה היה שיעור מאוד מעניין לחיים. אני למדתי כמה דברים.
האמת היא, אתה יודע, אתה עדיין לא הגבת ציבורית על האירוע ההוא, והרבה אנשים הסתכנו גם לשמוע ממך, אחרי ההופעה בלתי נשכחת שלך בפרק על הפרק.
כן.
עם צבי סוכות.
אחרי השנתיים האחרונות אני מרגיש הרבה פחות מזועזע מדברים.
כן.
התחושה שלי זה ש... אתה יודע, יצרנו איזושהי סערה, וקיבלנו המון מתקפות, והיו הרבה טורים בתקשורת, גם הכתובה וגם המשודרת נגדי אישית, וגם נגדך.
נכון.
ואני אומרת שאני לא כל כך מתרגש מזה. אני מרגיש שיש איזה מין דיאלקטיקה כזאת בתקשורת הישראלית,
שמישהו אומר משהו, ואז מישהו אחר יוצא נגדו, ואז המישהו המשהו הזה יוצא נגד המשהו הזה, יש איזה מין כאילו כבר איזה ריקוד שקורה, ואני מבין שזה לא איתמר ויצמן בכלל, וזה גם לא צבי סוכות. יש איזושהי מתיחות איומה בחברה הישראלית, ואנחנו פשוט היינו איזשהו ריקוד מחול קטן בתוך כל ההרפתקה הזאת, שהיא מדינת ישראל המתפוררת, או הדמוקרטיה הישראלית המתפוררת. הרי מה שאנחנו אמרנו בפרק הזה, לא מצדיק חקירה משטרתית שאותה רצה צבי סוכות לפתוח. ומה שאמרנו, אפשר לחזור על זה, אגב, מישהו אמר לי לא להגיד, לקרוא לזה נאו-ציניים ועוזריהם,
כן.
למצוא דרכים אחרות להגיד את אותם הדברים, אבל לא אמרנו דברים כל כך בוטים וקשים, ובכל זאת יצאו נגדנו באיזושהי מלחמה קדושה, גם השמאלנים שחשבו שאנחנו מבזים את השמאל, או לא רציניים ולא מעמיקים, בסדר גמור, אני רגיל לקבל ציונים משמאלנים, וגם הימנים, גם הימנים שיצאו נגדנו וחשו מושפלים או מותקפים. ואני חושב שכשאני מסתכל על זה אחורה, ומסכם את ה-50 פרקים המדהימים שעשית ברדיקל ביחד עם דור.
בעונה הראשונה.
נכון, בעונה הראשונה. אני חושב שלא עשינו דבר כל כך היום ונורא. אנשים חשבו אגב שזה איזה תרגיל יחצני.
לא, לא, זה לא.
הלוואי וזה היה כל כך חם.
זה אילתור.
ניסינו להפך, ניסינו לחשוב איך לשחזר את זה אחרי כן. איך עושים עוד דברים כאלה, ואפילו יש לנו רעיונות לאיך עושים פודקאסט שהוא הפרק על הפרק כן. באופן כללי. אני מודה שבניסיון שלנו לחשוב קצת אחרת בסדרה הזאת, הגענו לכמה דברים די מעניינים.
כן.
ועשינו דברים שלא נעשו בעבר בפודקאסטים העבריים.
תראה, אני, בנוגע לפרק על הפרק עם צבי סוכות, קודם כל כמובן שהאחריות מלאה לי בזה שהתאהבתי בקופי של פרק על הפרק, וזה גם אפשר סיבוב שדיברתי עליו בפרק על הפרק על הפרק, שמה צנזרנו או שלא שידרנו את הרעיון, וזה ממשיך קצת להפריע לי, אנשים אומרים, למה בעצם פסלת או לא השמעת את הרעיון?
כן, אבל זה שקר. השמענו
את הרעיון.
השמענו 80% מהרעיון.
השמענו את מה שהיה מעניין ברעיון, את ה-10% שלא השמענו.
לא היה שם שום דבר בעל ערך עבורנו ועבורו.
הם דווקא רגעים שבהם אנחנו, או אני יוצא יותר טוב מבשאר הזמן.
נכון.
פשוט זה לא היה מעניין, אבל אז באמת לא צנזרנו, וזה סיבוב שנעשה עלינו. חוץ מזה, בפרק על הפרק על הפרק, למי שרוצה שיחזור ויאזין, אני כמובן מתנצל באמת בכנות לאנשים שנעלבו או שהרגישו שהיה שיח שהוא לא מכבד כלפי לא אינדיבידואל, אלא מגזר שלם. זה הדבר האחרון, אתה יודע, כי אני לוקח ברצינות את מה שאני אומר בהתחלה של כל פרק. אנחנו צריכים לנסות לעשות טוב. צריך שננסה לעשות טוב. זאת המטלה הראשיתית של כל ייצור אנושי חי. לנסות להטיב. ושם היה משהו שלא הצליח. אני על כן עומד מאחורי הפרק על הפרק, על הפרק שבו אני מתנצל, על הפרק, כן. על הפרק. אני חושב שעצם הפורמט, זאת אומרת, פורמט שבו אתה מראיין מישהו ומוסיף לזה
קומנטרי.
קומנטרי, הוא פורמט שהוא מאוד מעניין.
ברור, אני גם חושב שיש איזשהו
ואני אגיד לך שהוא פורמט שהוא גם מאוד יהודי, זאת אומרת, זה מזכיר קצת תלמוד,
נכון.
שבו יש לך את הפסוק, ואז יש לך את המשנה, ואז יש לך את התלמוד שמנתח.
אבל יש מיעוס מהפודקאסטים הרגילים, של שני אנשים מדברים בחדר, כמו שאנחנו
עושים
עכשיו.
העניין הוא כמובן, אתה צריך לעדכן את הבן אדם שבא להתראיין לגבי טיב הפורמט, אם זה הפורמט שאתה בוחר לעשות, וזה עוד דבר שלא עשינו. אבל זה פורמט מעניין. אני אגיד לך מה, חלק מהמוחכבות זה ש... וזה מורכבות ציוויזציונרית, שמה שמוכר, מה שאותי קצת, הייתי אומר, הדים בפרשה הזאת מבחינת תקשורת, זה עד כמה שאתה נחשף ואתה מקבל יותר תשומת לב, אם אתה עושה משהו שיש בו אלמנט פוגעני, שיש בו אלמנט פרובוקטיבי, זה דווקא אני אוהב, אני בעד פרובוקציה. אבל אני לא בעד להעליב, או, ובטח שלא לפגוע באנשים, ומה שמעניין לראות זה עד כמה דווקא תוצר כזה מייצר בוז, מייצר יותר עניין, שזה מסביר הרבה, א', בנוגע לנוף התקשורתי שלנו.
זה הפרק הכי מואזן שלנו,
נכון,
עד היום.
נכון. זה מסביר הרבה בנוגע לטיב המפה התקשורתית שלנו, ובעקבות זאת גם טיב החברה שלנו, שבו הקולות המוקצנים והקיצונים נכון. ביותר בעצם מוגברים, ומובילים לקריסה
כן, אבל זה לא
של
רק
הדמוקרטיה הליברלית.
זה גם החיפוש אחר סנסציה, והפוליטיקה שהפכה להיות איזשהו תיאטרון.
כן.
במקום להתעסק במהות. יש איזה, זה צונזר, זה לא צונזר. מעטים האנשים שממש התעסקו בתוכן של הפרק. כן. וגם על, על האתגרים שאלינו שם. דיברנו שם הרבה על התנועה המתנחלית, ועל הנזקים של ההתנחלויות לחברה הישראלית, ועל המקורות של ההתנחלויות. ודיברנו, אני חושב שגם אם היו דברים פרובוקטיביים, היו דברים חשובים. במקום להתעסק בדבר עצמו, התעסקו בצורה.
אתה יודע, אבל הרבה פעמים אתה נפגע מהטון, ולא בהכרח מהתוכן.
כן.
זאת אומרת, לא שהתוכן לא היה פוגע, אבל הטון...
כן, אני חושב שיש הרבה תסכול. אנחנו חווים בחברה הישראלית התפוצצות של רגשות, אחרי שנים מאוד לא פשוטות, וקשה לשמור על שלווה.
תוך כדי שנים מאוד לא פשוטות.
נכון, קשה מאוד לשמור על שלווה. אבל אתה יודע, דיברת על הרצון להטיב, אני עובר ככה על רשימת האנשים שדיברנו איתם בשנה האחרונה. יש כאן אנשים שכל מה שהם עושים זה הרצון להטיב, ואנחנו היינו פלטפורמה עבורם, היינו בית עבורם. לפעמים אני זוכר שאתה יצא מהקלטות ואתה אומר, תשמע, כל האנשים האלה שמספרים וכל הדברים הטובים שהם עושים, חסר את האקשן וכו', אבל אנחנו, כל מה שניסינו לעשות זה לתת במה לאנשים שמנסים להטיב.
תראה, אני גם לא רוצה להגיד את זה, בטח שלא על מהותו של העניין, כי הם האנשים הכי מרתקים והכי מעניינים בזה שעצם ההתעקשות הזאת להמשיך לעשות טוב במציאות שכל כך לא מעודדת את זה ושבה כל כך הרבה יותר קל, להדליק ג'וינט ולשים נטפליקס. יש פה שאלות של פורמט וכולי, ולקחת העונה הבאה, אני באמת רוצה שנחשוב גם על איך אנחנו משרתים את הקהילה של רדיקל, באופן החכם ביותר, המעמיק ביותר, איך אנחנו מקדמים רעיונות שיכולים להטיב, איך אנחנו כן יכולים למצוא דרך להשתמש בפורמט הזה, אם זה דיגיטלי, אם זה פודקאסט, כדי לעשות... טוב, שזו שאלה פתוחה שגם אני הייתי מאוד שמח לזמן לחשיבה סביב הדבר הזה, את האנשים שנהנים לשמוע את הפודקאסט הזה. זאת אומרת, אנחנו נגישים מאוד ברדיקל. פשוט תבואו, תכתובו לנו, אם יש לכם רעיונות, איך אנחנו יכולים לקחת העונה השנייה, לעשות את זה אחרת, לעשות את זה יותר מוצלח, באיזושהי צורה. יש קהילה של אנשים עם הרבה רצון טוב שמתכנסת סביב רדיקל, ואני חושב שזה יהיה... חכם לפתוח את הסשן הזה שבו אנחנו מנסים לחשוב על מה כדאי לנו לעשות. איתם.
לגמרי.
כאילו.
לגמרי. אני חושב שאנחנו במסע. התחלנו את הפודקאסט הזה בלי לגמרי לדעת מה אנחנו רוצים להשיג. כן. ידענו שאנחנו רוצים להיות במה לנושאים ואנשים שמובילים מאבקים חברתיים חשובים ומאבקים פוליטיים. בתקופה שבה הקולות האלה לפעמים... מטושטשים או מוצנעים.
כן.
אני חושב שלפני המלחמה, בתקופה של ההפיכה, דווקא היה יותר ביטוי לכל המאבקים האלה, ומאז תחילת המלחמה, הרגיש שהרבה מאוד מהמאבקים האלה היו צריכים רגע להיות בשקט, כי יש מאבק אחד מאוד חשוב, המאבק להשבת החטופים וסיום המלחמה, ובגלל זה גם התחלנו את הסדרה הזאת עם גיל דיקמן.
נכון.
שהיה המנהל הקריאיטיב של רדיקל, והעורך הספר שלנו, איך הדמוקרטיה תנצח, ופתחנו את הסדרה איתו, אבל כשאני נזכר בכל האנשים שראינו, ונשים בצד רגע את הפרק על הפרק עם צבי סוכות, דיברנו עם אורלי בר-לב, ועם אהוד ברק, ועם לינור דויטש, ועם אדם רז, ועם יובל שרלו, ויאיר גולן, ונעמה לזימי, וישי רוזנצבי, ואסתי שושן, ומתנאל בוזגלו, וברק כהן, וענת סרגוסטי, ואירן ניסן, ושקמה ברסלר, וניסן שור, ורון מרגולין, ו... הרב מיכאל ורן וולף וגילה שטופלר ואינס אליאס ואלון לי גרין ואלי קוק וסול בחר ועידו אילם.
הסרבנים הצעירים.
נכון, ומיקי רוזנטל ועמוס דוב סילבר ורן אלפרין ואורי מאיר צ'יזיק ואיתמר איתם ונעמה גולדברג ורות קלדרון ורוני אלפרן ואיר בן דוד ונאור נרקיס, יעל יחיאלי ויונתן לוי, מורן זר קצנשטיין, לימור דחי, אדיסו מסלה, ענבל חרמוני, דוב חנין, חן סרור ארצי.
טיגיס מהרי.
נכון, זאב דגני.
זאב דגני.
רשימה מאוד מאוד ארוכה.
כן.
אני רק כשאני שומע את השמות האלה עכשיו ומונה אותם, אני מבין כמה אנשים מדהימים יש לנו במדינה הזאת, שהם מקריבים מעצמם, שלא מוותרים. בדיוק דוב חנין אמר על זה, שאם יש בן אדם חולה בסביבתך, בקרבתך, אתה דואג לו, אתה עושה הכל כדי להציל אותו. עכשיו, כל החברה שלנו, 10 מיליון ישראלים ו-15 מיליון ישראלים ופלסטינים, הם מתמודדים עם קושי מאוד מאוד גדול. זה הזמן שלנו לא לוותר, לא להגיד, טוב, אנחנו ניכנע למחלה הזאת ונוותר. אנחנו עכשיו צריכים להתגייס, אנחנו עכשיו צריכים לקחת אחריות, אנחנו צריכים, בין אם זה לצאת לרחוב, או בין אם זה לקרוא ספר, או בין אם זה לדבר על זה בארוחה עם חברים, או להזין לעוד פודקאסט, או לתרום, או להצטרף כחבר ברדיקל. יש שורה ארוכה של דברים שאנחנו יכולים לעשות. אני רואה את הפודקאסט הזה כאקט מחאתי. הוא לא רק כלי ללמידה והזנה ובידור בזמן שאנחנו עושים כביסה או שוטפים כלים או נוסעים באופניים, אלא זה גם אקט מחאתי, כי עצם הניסיון שלנו לקחת אחריות על הגורל שלנו ולהחליט ולשמוע מסיפורים מעוררי השראה של אחרים, זה משהו שהשלטון היום לא רוצה שנעשה. זה אקט של התנגדות וזה גם אקט של בנייה. של מציאות חדשה. כי אני יכול להגיד לך שהסיפורים האלה, אני הזנתי לכל אחד ואחת מהפרקים האלה, נתן לי השראה, ונתן לי אופטימיות, ונתן לי את הכוח להמשיך במה שאני עושה, ואני בטוח שזה נכון ככה לעשרות אלפי המאזינים שלנו. והרבה פעמים שאנחנו שואלים את עצמנו, ואני יכול לחשוף את זה בפני הקהל הקדוש שלנו, שלא תמיד היה לנו את האנרגיה להמשיך בפרקים האלה. אני זוכר שאמרת לי כל פעם שיצאת מפרק עם מאבק קשה, איזה מוריד זה. שהרבה יותר כיף וקל לדבר עם אסטרופיזיקאים. ונכון, זה הרבה יותר קשה להיות ברחובות, מאשר להיות בבית עם ג'וינט ונטפליקס. כן. זה הרבה יותר קשה להיאבק למען שינוי, מאשר ללכת ולנגן איזה שיר. ואנחנו באמת, צריכים יש, להבין יש איך עושים את זה ביחד.
אני באמת, היו לי רגעים מאתגרים בפודקאסט הזה, שאין לי בפודקאסטים אחרים, שאתה שומע את המאמץ המטורף שאנשים משקיעים בבעיות ש... אתה יודע, המצב לגבם לפעמים רק מחמיר.
אבל לרוב אתה יודע, אפילו.
לא עלינו לסיים את המטלה, וזה עדיין לא אומר שמותר לנו לא לעסוק בה, ולא לנסות לקדם, ולא לנסות להטיב. זה גם היסוד של התורה הסטואית. אתה עושה את הטוב, אתה מתמקד במה שבשליטתך, ואתה מפתח סוג של אדישות כלפי מה שלא בשליטתך. אני לא יודע אם המאבק שאני מקיים אותו יוביל למטרות שהייתי רוצה שיתקיימו, אבל זה לא פותר אותי מהחובה המוסרית להיאבק באופן הזה. תראה, אנשים מדהימים, אתה יודע, אני רוצה להגיד, אהוד ברק, אתה מבין? זה כמו לעמוד, יש לאיש הזה איזשהו סוג של כוח, אינטלקטואלי, קיומי.
שנים שרצית לראיין אותו.
כן, אני שנים רציתי לראיין אותו, ואיזה, אתה יודע, הוא לא ידע שאני הולך לפתוח עם מדינת היהודים של הרצל, אני בפתיח שלי, ובום, 20 דקות תחצאה כזה, on top of his head על מדינת היהודים של הרצל, כאילו, כן. בלי
לספק. וישבו לך אדם שהוא לא פחות מדמות הרצליאנית בהיסטוריה כן,
דמות,
הציונית.
דמות אדירה, דמות כן. אדירה, מרגישים את זה עליו, יש איזו עוצמה לאיש הזה, שהיא יוצאת דופן. אדיסו מסלע, בעיניי פרק מטורף, כי אתה מדבר עם בן אדם שעסק בפעילות פוליטית חתכנית, רדיקלית באמת, מסוכנת, כן? עוד באתיופיה, כאילו כל הסיפור הזה של להפיל אצל ה-CIA ואז להיאבק נגד מנגסטו האכזר, הקומוניסט, הדיקטטור שהשתלט אחריו, כאילו זה חתיכת ניסיון חיים מטורף שאחר כך בא לידי ביטוי גם בעשייה שלו בארץ. דוב חנין, שהוא באמת השחרה, דוב. יש איזה טוב, זה איש טוב, זה איש שמשקף טוב, שמשדר טוב, שכולו טוב. אני מאוד מאוד שמחתי על ההזדמנות לפגוש את כל האנשים, את הנשים האלה, נעמה. הפרק עם נעמה נשאר איתי הרבה על...
מה נשאר?
אתה יודע, על סחר בנשים, על סחר באנשים, המאבק של נעמה גולדברג שם, הוא לא עומדות מנגד, שהוא מאבק כל כך אצילי. גם את, היה לנו גם את רוני הלפרן, פרק מאוד מעורר השחה על פמיניזם.
כן.
אני באופן כללי, אתה יודע, יש איזו ביקורת קלה היום, כי בגלל שלכאורה טראמפ ניצח, אז כאילו הווק, כולם כל עושים על הווק. עכשיו, בסדר, זה הפך להיות מילה מרק שבו שמים הרבה מאוד דברים, אבל כאילו זהו, לאנשים נמאס מהפמיניזם, ולאנשים נמאס מיעוטים שמדברים על איך שהם נפגעו, בגלל שנבחר אנס כתום בארצות הברית. אני לא מבין כל כך את הקשר בין א' לב'. זאת אומרת, זה לא בגלל שאנס כתום נבחר לנשיא ארצות הברית, שאנחנו צריכים להפסיק לשים לב לסבל של אנשים שבצורה היסטורית ספגו המון סבל. ואני חושב ש... הפרק ספציפית על פמיניזם היה מרומם, כאילו גם...
כן, רות קלדרון דיברה על זה, מאוד יפה, בפרק איתה, שאנחנו מוכרחים לא לעמוד מנגד ולקחת אחריות בעצמנו, כן. ולרוץ לכנסת, ולהתמודד בבחירות למועצת העיר, ולהיות בעצמנו אנשים שאנחנו מחכים להם. אני חושב ש... אתה יודע, הלוואי שמתוך התנועה האחורנית הזאת שהעולם חווה היום עם טראמפ ועם הרבה מנהיגים פופוליסטים, דווקא נראה יותר נשים מתמודדות ולקחות אחריות. אמן. ראינו את זה גם עם מורן, מבנות אלטרנטיבה שדיברה.
נכון.
שיש שם תנועה אדירה של נשים, שזה מה שהן עושות. הכשרה מקצועית ופוליטית ופוליטיזציה של נשים, כדי להיות במוקדי קבלת ההחלטות. עשינו מאמץ מאוד גדול, אני לא תופך לעצמי על השכב, אבל אני חושב שזה היה חשוב, להביא כמה שיותר נשים לפודקאסט הזה.
כן, needs to be desired. אנחנו לא ב... איך אומרת יעל? אנחנו לא ב-50-50.
נכון, אבל אנחנו קרובים לשם.
לא מספיק. לא מספיק.
כן, אני חושב שחלק מהאתגר, זה באמת הדומיננטיות של גברים בפוליטיקה הישראלית ובארגוני החברה האזרחית.
כן.
זה לא פשוט.
תראה, אני, הדבר שאני תמיד אומר, ואני אומר את זה גם לאיש הזה, לדוח קומט, ולאיש הזה, לירדן, החבר שלנו כאן, שיושב כמו היפי, כאילו יושב פה כמו היפי. אתה היפי. איך אתה יודע שמי שנמצא אצלך, מי שבא לבקר אצלך בבית הוא היפי?
בדרך כלל מסריח.
לא. הוא עדיין שם.
כן, למה?
לא, איך אתה אומר ש... איך אתה יודע שה... לא, הרסתי את זה. איך אתה יודע שהחבר שבא לישון אצלך בספה הוא היפי?
כי הוא לא הולך.
כן, הוא עדיין שם. לא, אבל ברור. טוב, הרסתי.
הרסת את זה ממש לגמרי.
בדיחה טובה.
אתה מבקש ממני את הדבר הכי קשה בעולם, פשוט יש לי בלנק במוח, לא עולה לי שום דבר, אני לא יודע מה להגיד, כל דבר שעולה לי מרגיש לי מביך, לא אפקטיבי, ואז אני אומר, זה לא יכול להיות שאין שום דבר שבן אדם יכול להגיד כדי לגרום למישהו להגיע לבית רדיקל.
פשוט כאילו, אפשר להגיד, יש דרינקים,
יש סרטים,
יש הרצאות,
לחברים בבית רדיקל הכניסה היא חינם,
פה מלא אנשים חמודים,
פה בריאות ווייב,
ואסתטיקה
מגה סטייל.
בתודה, ChatGPT.
האמת שבפעם לעשות רגע מצחיק משהו עם...
לא, לא, די! בלי הצ'אט.
זה מה שאני מנסה כל הזמן לחשוב עליו, זה... יש לה אירועים ברדיקל, ואני מניח שחלק מהקהל הקדוש היה בה אירועים ברדיקל, יש איזושהי אנרגיה מדהימה, אנרגיה שאתה יוצא, אתה כולך כאילו, יאללה, ואתה בטוב, וזה באמת משהו שמשקף את אחד מהמטרות של הבית הזה, המאבק נגד הייאוש, והמאבק על האפשרות לחיות כאן חיים ראויים, שיש בהם גם משמעות, אבל, וגם אהבת חיים, וגם שמחת חיים, ויש איזושהי אנרגיה באירועים של רדיקל, שאני הייתי מאוד שמח, שאיכשהו תהיה גם הפודקאסט, וזה דבר שאני אישית לא הצלחתי לפצח. והייתי מאוד שמח שבעונה השנייה, אם וכאשר נדע למצוא איזשהו משהו שמעביר לאנשים שמאזינים בבית, את האנרגיה שיש בבית רדיקל באירועים.
אני חושב... אתה רוצה? לא, לא, דור, לך את זה.
פשוט מה קורה באירועים האלה? אתה שם עם עצמך,
כן.
בפרונט, כולם מקשיבים לך מדבר, אולי זה העניין?
אני לא יודע, אני לא יודע.
סאונד של כזה.
אני רוצה להגיד שאני, אתה יודע, כשאני בא ואני עושה הרצאה, אז אני, אתה יודע, יש את הדרך שבה אני חושב שצריך לעשות את זה, אני יכול לוודא את רמת האנרגיה שאני מכניס וכו', אבל אתה לא יכול לעשות פלטפורמה שהיא פלטפורמה של קהילה, שהיא מבוססת, כאילו קודם כל, אתה יודע, תוך, לא יודע כמה הרצאות, אני יכול להחזיק עד שנגמרו לי הדברים להגיד, זה כל שבוע.
לא, לא, אתה, יש לך עוד הרבה.
יש לי עוד הרבה, אבל גם, אתה יודע, אני, כן, בסדר. אבל...
ג'רמי, אי אפשר לשחזר אנרגיה של 250 אנשים שבאים לשמוע אותך, לעומת שנינו, לא שלושתנו, ארבעתנו.
האירועים בבית רדיקל נכון, זה נכון. לא רק אירועים שלי, בוא לא...
לגמרי, כן, וזה זמן טוב להגיד, כנסו כן. לאתר רדיקל, רדיקל אורגייל, ובאמת...
לא, חשוב שתגיד.
תקנו אחד... תקנו כרטיס לאחד מהאירועים הקרובים, יש לנו 20 אירועים בחודש, ותוכנית חברות מדהימה, אבל לפני הפרסומת, או אחרי הפרסומת, אני אגיד שהניסיון שלנו לשחזר את מה שקורה באירועים, הוא לא אפשרי. אנחנו אמורים ליצור פה משהו אחר בפודקאסט הזה. אני חושב שהפודקאסט הוא הפודקאסט, והאירועים הם האירועים, ואני חושב שיש משהו מאוד יפה, שכל אחד מהם הוא במה אחרת שמתנהגת אחרת. אני חושב שמה ש... אחד הסיבות שאני מאוד אוהב פודקאסטים זה כי אני מרגיש שיש לי איזו אינטימיות במקום ההמוניות. זאת אומרת, האינטימיות שיש למאזינים של פודקאסט הרדיקל ביחד איתך, היא מיוחדת במינה. זה לשמוע, זה כמו להיות איתך בחדר עם דוב חנין.
כן.
וזה חדר שאנשים רוצים להיות בו. וזה שלושה אנשים, זה המאזין, זה דוב וזה אתה. וסליחה, יש גם את דור ואת ירדן, אז חמישה אנשים. חמישה אנשים בחדר אחד.
דור קומץ.
וזה שונה מלהיות עם 200 אנשים, באולם אחד גדול. אלו שתי חוויות נפלאות. החוויה של לשבת בהרצאה מרתקת עם 200 אנשים, מסתכלים תראה, כולם על, 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 על המרצה, זה מדהים.
עלתה היום הצעה, שירדן גם זרק אותה, וזה גם האירוע הראשון שאתה ואני עשינו ביחד בבית רדיקל.
לייט נייט. הלייט
נייט.
נכון.
עכשיו, יש לומר שמה שהיה לייט נייט, זה שאיתמר הביא ספה. אז כאילו...
אני רוצה רגע לספר את הסיפור המלא. שנייה.
זה ספה.
אנחנו הקמנו את בית רדיקל.
זה שאתה מביא ספה, זה לא הופך את זה ללייט נייט.
לא, לא, אני רוצה רגע לספר.
היה ספה. לא, והיה לוח מחיק.
והיה לוח מחיק, והיה לנו גם את מאיה מרדיקל. אבל אני רוצה רגע לספר שהקמנו את בית רדיקל, ובאירוע הניסיון הראשון שלו, אז אין אמרנו, הוא נקרא לזה בבית, זה היה השם שאני אהבתי, Late Night עם ג'רמי פוגל. ולמה קראתי לזה Late Night? כי זה כאילו תוכנית שבה אתה מראיין בן אדם בשיחה אינטימית על ספה, והוא, כמובן ג'רמי, לא הסתפק בדברים הפשוטים בחיים. הוא היה חייב שיהיה פינות, ויהיה נשים, ויהיה שילוט, ויהיה ארט. ואז אמרתי לו, אין בעיה ג'רמי, אני אשים תקציב, אני אבנה במה, אני אבנה תפאורה. אמר לי, לא, זה יותר מדי כסף. ובסוף מה היה? הייתה ספה. והאירוע באמת היה אירוע מוסר.
אבל אני רציתי מכונת כביסה.
ומאז הוא הפך להיות קלט.
אני רציתי שמישהו בקהל יזכה במכונת כביסה. כן. זה כל מה שאני רוצה.
הוא רצה שנחלק מכונת כביסה כמו אופרה.
תקשיב, הוא רוצה שעשרון.
לא, לא, אני רוצה לייט נייט, פסיכדלי, אקטיביסטי, אוהב חיים, מחייב חיים, אומר כן לחיים. חיוניות. חיוב חיים. לא, אבל רגע, כן, כן, כך, שב. אז אני אומר, אז מישהו צריך לזכות במכונת כביסה. אבל יש מוזיקה ויש מחשבות, אז בוא נעשה לייט נייט פעם בחודש. איתמר, אתה מוכן להפסיק עם הפוקינג פלאפון באמצע הפודקאסט? אנחנו פעם בחודש נעשה אירוע בבית רדיקל, שהוא לייט נייט.
יאללה.
על אמת.
אנחנו נקרא לזה בבית עם ג'רמי פוגל.
לייט
נייט.
האמת, זה יהיה באמת ב-10 בלילה.
תקשיב. זה בעצם רעיון שזה מוזר שהוא עוד לא קרה, זה מין איזה משהו כזה שהקיום בעיניי מחכה לנו שיקרנו כבר, ושג'רמי מדבר על מכונת כביסה, אז מכונת כביסה זה אני חושב שמכונת כביסה היא מטאפורה. זאת אומרת, כאילו, נראה לי מה שג'רמי רוצה יותר בעולם זה יותר מוזרות. נכון? אנחנו כאילו הכל רגיל, הכל אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים, אתה רוצה דבר שירגישו את המוזרות בצורה...
אוקיי, הנחת את זה מהשיר. שהקלטנו איתו, ונאלצנו לשמוע אותו שר פה.
שלוש פעמים.
זה שיר פעמים.
זה שיר טוב.
לא, רגע, אבל לכל המאזינים, לכל המאזינים של הרדיקל, דמיינו לכם כזה, אתם נכנסים באיזה יום, חמישי בערב, שעה 9:30, יש קפה 3426, יש קפה, יש מאפים, יש דרינקים, אם אתם חברים שלנו, הכל קורה בקפה, גם יהיה פודקאסט על זה אולי. ואתם מגיעים, ואתם נכנסים ל-Late Night, כאילו, אבל כזה, קונן אובריין סטייל.
כן.
אתם מרגישים באמריקה. יש אורות.
אריק אנדרי.
יש, כן, יש כאילו כרטיסן, יש הלפר שמכניס, שעושה, והוא חלק מהאירוע, והוא חלק מהעניין. ויש אורות, ויש ארט, וזה לא רק השיחה. זה בעצם אירוע שיש פאנל, ויש מוזיקה, ויש אומנים שבאים להופיע, ופרפורמנס ארט, ובעצם מאורע שהוא שילוב בין מדיה אינטרנטית, חיה, פוליטית ואומנותית. מה שנקרא קרקס. פעם היה קרקס המטאפיזי, המעריצים יודעים שזה דבר שקיים. אנחנו רוצים להביא את הקרקס המטאפיזי לעולם התלת-ממדי. זה מה שאני רוצה שיקרה.
אין שום בעיה, ירדן, בתור מנהל הוידאו, יש לו חלומות, עכשיו בוא נביא את המפיק, ותפתח הסמנכ"ל תוכן שלנו, ונגרום לזה לקרות.
כן, זה רעיון. השאלה אם זה עובד גם כפודקאסט.
ברור, כי אז, נכון, אנחנו נעשה, תחשוב שאנשים באים, קודם כל, אפשר לעשות את המדיום הזה שכאילו מין, בפודקאסט אנחנו נחסיר איזה חלק, שאנשים מקבלים רק...
אפשר לערוך את זה לכדי פודקאסט.
כן, לא, קודם כל זה יהיה מאוד 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 ערוך, ודור יערוך את זה וזה, אבל זה מדיום כזה שאתה בא, אתה יכול לקבל את הפיקס שלך, כאילו לצורך העניין, חצי מסוים בפודקאסט, ואז אתה רוצה להגיע לדבר עצמו כדי לראות לצורך העניין את ההופעה, כי אתה לא תקבל, לצורך העניין יש משהו חזותי, שופעת פרפורמנס, או אם זה מוזיקה, אז אתה לא תקבל את זה כמו לראות את ההופעה.
אני אוהב את הרעיון של לעשות לייט נייט פעם בחודש בבית רדיקל.
זה יהיה גדול עלינו לעשות את זה פעם בשבוע.
לא, ברור. לעשות פעם בחודש אירוע שהוא לייט נייט, ושבעצם הוא גם פודקאסט, שמקליטים אותו.
מה אתה אומר, דור קומט?
יאללה.
כן? כן, באמת אתה אומר, אתה נשמע לא משוכנע.
תקשיב, אני מבחינתי...
אני מכיר דור לשנה, ככה הוא נראה כשהוא כאילו הכי משוכנע.
יש עניין של כאילו רומנטיקה ולוגיסטיקה, הם צריכים ללכת יד ביד. להקליט פודקאסט, יש משהו בזה שאתה נכנס...
זה ייגמר עם ספה. בסוף, זה יהיה שוב פעם, הוא יורד עם ספה. ספה ועידו.
בסוף מישהו...
שהוא אחלה עידו, אני מת על עידו.
בסוף יש... בשביל להרים את הדבר כזה צריך הרבה, ופודקאסט זה כאילו עמל של יום-יום, של כאילו פשוט, אנחנו נפגשים.
עוד פרק ועוד פרק, בסדר.
כן, וצריך להרום הפרקים.
לא, אבל בוא אנחנו עוברים לפעם בחודש. זה נהיה חודשי.
לא יודע, אולי פעם בשבועיים.
בוא, אתה יודע מה?
סבבה, אני בעד הרעיון הזה.
תראה לי שאפשר לעשות את זה פעמיים.
רואים
אני בעד הרעיון הזה, אבל אני רוצה לתת למאזינים עוד רעיון, ובואו נראה, כי אולי תכתבו לנו ב-DM. הרעיון שלי, אתם זוכרים את ההתחלה, שג'רמי מדבר, נותן כאילו ספיץ' 10 דקות של החיים? כל פרק נפתח ככה. מכירים את הקטע הזה, נכון? הוא נותן את חייו, ואז מתחיל הרעיון. הרעיון שלי זה, הוא נותן את הפתיחה, ועוצר. זה הפרק. המאזינים רואים? הנה רואים?
ממש. תוסיף אפטר אפקט אחרי זה.
אחרי פשוט אותו דבר, במקום זה, רבע שעה. כל פעם על נושא אחר, זה יכול להיות אקטואלי, זה יכול להיות שפינות, זה יכול להיות שאתה מנגן שיר ומדבר על מרק צדק במחשב.
ואז פעם בשבוע עושים את הפרק המלא עם ה-Late Night. לא, פעם בחודש עושים את ה-Late Night, ופעם בשבוע עושים את המונולוג. האמת, אני חושב שזה הצעה מעולה. זה כמו, אגב, בסיינפלד, יש את ה-Top of the Muffin. נכון? כולם יודעים שכאילו אוכלים את המאפין בשביל ה-Top of the Muffin. ואז יש את הסטמפ. מי רוצה את הסטמפ? אף אחד לא אוכל את הסטמפ. בסוף הם נתקעים עם זה, והם צריכים להביא את זה להומלסים שלא רוצים את הסטמפ.
תראו,
זה,
אני
אבל
אני
זה לא הטופ אוף דה מאפין. הטופ של הפודקאסט, סליחה לכל ה-50 אורחים המדהימים, זה הפתיח שלך.
לא, לא,
אגב,
לא,
תמיד
לא.
אורח אומר, וואו, מה,
לא איך, תמיד.
מה אני אעשה עכשיו אחרי כל הפתיח הזה?
לא, לא, לא תמיד, אבל... תמיד. ש... לרוב...
אני החלום שלי, כשהכרתי איתך לפני איזה 7 שנים, זה שיום אחד אני אקבל פתיח של ג'רמי פוגל. זה חלום ילדות, אני אשמיע את זה לאימא, ואז זהו. אני אגיד, אימא, I made it. אז אני חושב, הפתיח הזה, אני מאוד אהבתי את הרעיון של דור, זה שאנחנו נמיר את העונה השנייה, לפודקאסט כזה, ונעשה באמת ה-Late Night. ה-Late Night הזה בבית עם ג'רמי פוגל, זה יהיה חלק מהפודקאסט שלנו, שם אנחנו ניתן אותה, נביא אורחים, נביא מוזיקה,
לא, אבל גם שם, אז אני אכתוב לזה מונולוג ממש טוב. לא,
בסדר גמור.
אני מאלתר את המונולוג הזה פעם בשבוע.
תחשוב על מונולוג שבועי שיש לך.
הוא גם לא כזה טוב.
תחשוב על מונולוג שבועי שיש לך, שמביא לידי ביטוי את החדשות ואת המציאות, כפי שאתה רואה אותה.
יש אנשים שעושים את זה יותר טוב.
זה כמו הקטר של נתניהו. אני חושב שכל שבוע לג'רמי יש איזה רעיון אחר ואיזו מחשבה אחרת. אתה תספר להם על הקטר?
נתניהו הוא הקטר, הוא הקטר שלנו, הוא הקטר של, של הרכבת הישראלית, הוא הקטר, הוא מקטר, הוא מקוטר, הוא הקטר. זה קטר ללא מסילות, אבל אין מסילות, אין כבר מסילות. זה קטר צוללת, זה קטר צוללת.
ג'רמי פשוט מנסה להגיד את המילה קטר ונתניהו הרבה
לא,
פעמים.
לא, 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 הוא הקטר. הוא המלך השמש, האל, והוא קטר, הוא, יש לו... קוטר.
הוא לוקח אותנו לאן שזה בטוח, אבל אני חושב שהרבה זמן ניסינו לחשוב על פורמטים ורעיונות לאיך אנחנו לוקחים את הכישרון המתפרץ שלך, ואת הבמה המיוחדת של רדיקל, ואת הרצון לעשות משהו מטיב למען העולם ולמען החברה שלנו פה בארץ, ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך בתוך כל הכאוס והקקופוניה המטורפת של פודקאסטים ורעיונות ותכנים וסדרות וספרים, וגם אתה כל הזמן מרצה ועושה, וכל הזמן, כל הזמן מישהו לוקח חתיכה מג'רמי לכיוון שלו. השאלה היא, מה אנחנו עושים ביחד בעונה הבאה שאנחנו נהיה גאים בו? אני מסתכל אחורה.
אירוע חודשי.
אני מסתכל על העונה האחרונה, ואני מאוד גאה בה.
אני גאה מאוד בעונה האחרונה, ואני חושב שזה צריך להיות סוג של אורגיה של טוב.
שם מילה אחרת.
אירוע חודשי, כן, לא, אתה יודע. תראה, אורגיה בהסכמה ובהתלהבות זה לא מילה גסה.
אורגיה
מטאפורית, זה לא... האמת שאם אנחנו נמכור כרטיסים, אם אנחנו נמכור כרטיסים לאורגיה עם ג'רמי פוגל, זה יהיה מהמם.
זה לא השם של האירוע, זה לא השם של האירוע.
אפשר אגב לגבות הרבה כסף על זה.
זה לא השם של האירוע, חס ושלום. הקרקס, אפשר? אפשר
להם קצת על הדברים שאתה עושה ב-AI, אולי נוכל לעשות איזו תמונה של ג'רמי.
אני עושה אמנות ב-AI שלדעתי היא משמעותית מאוד, ואני חושב שחבל שאי אפשר, בגלל הפוריטניות והשמרנות של חלק מהשותפים, לספר שהולך לצאת.
אתה יכול להיות ספציפי.
לא, אני חושב שאני, אני אגיד לך את האמת, אני, ככל שאני חושב
אנשים לא יודעים
יותר,
שבזמן ההקלטה הזאת של הפודקאסט, אנחנו עובדים על ספר חדש לג'רמי פוגל, שיצא בהוצאת רדיקל והווה לאור,
ואני חושב שכדאי שיהיו שם תמונות.
והוא נקרא פילוסופים נגד אלוהים, ואנחנו הולכים לנקור מלא ממנו, כי אנחנו רוצים להפיץ את התורה הקדושה הזאת, ואתה רוצה לשבץ בו תמונות, שזה סך הכל דבר יפה.
נכון, תמונות.
אבל התמונה שאתה רוצה לשבץ בה, מה כדי שאנשים ידעו, אתה רוצה לתאר אותה רגע?
תראה, יש חלק בספר שבו אני בעצם מדבר על בעיית הרוע, נכון? אלוהים כל יכול, כל יודע, שהוא כולו טוב. איך ייתכן שהוא יתקיים ויש כל כך הרבה רוע בעולם, ואני בעצם מדגיש את הנקודה שזו לא בלתי אפשרי מבחינה לוגית. זאת אומרת, אפשר לחשוב על תסחיטים שבהם זה כן קורה. כן? היית יכול לדמיין מצב שבו תגיע לגן עדן, ותראה את אנה פרנק רוכבת על חד קרן, משחקת קיימבוי, ואומרת שהכל לטובה. הדבר הזה הוא לא בלתי אפשרי מבחינה לוגית. הוא כנראה לא מאוד משכנע, אבל זה לא בלתי אפשרי מבחינה לוגית. הנקודה הרחבה יותר אחר כך זה שדיוויד יום מסביר לנו שגם אם זה נכון, להתחיל מהעולם מלא ברוע ובאכזריות ובכאב, ומשם להסיק את אלוהים, זה כבר בלתי אפשרי לחלוטין. אבל אני יצרתי דימוי שהוא קולאז', it's a collage work, זה קולאז' שיש בו אלמנטים של בינה מלאכותית, שבו רואים את הדבר הזה, רואים גן עדן ואת החד קרן, ואנה פרנק משחקת גיימבוי על החד קרן ואומרת שהכל לטובה, ובגלל שאימנתי בעצם מנגנון של בינה מלאכותית ליצור תמונות שלי, אז הרבה מהדמויות בתמונה הן באמת בחזותי. יש דתות שונות.
אתה גורם לזה להישמע מאוד מופשט. בוא נהיה קונקרטיים. אני שם ג'רמי, שלא נראה כמו ג'רמי, הוא נראה כמו גרסה רזה, צעירה, מושכת ויפה יותר של ג'רמי. למרות שאתה גבר מאוד נאה, חשוב לומר, זה תמונות מחמיאות יותר למידה. חוק הפוטושופ נראה לי היה פוסל את התמונות האלה. ואז יש את אנה פרנק רכובה על חד קרן, כשאתה באמת מוקף בדמויות שונות שלך מההיסטוריה.
כן, לא, כי אני אל, זה אל יווני ג'רמי, אל הודי ג'רמי, ישוע ג'רמי, אל יהודי ג'רמי.
אמנם אנחנו פוריטנים, ואנחנו חושבים שאולי זה קצת too much לשים בספר הקרוב שלך.
אני חושב שזה חבל, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. אבל
יאללה,
אירוע חודשי, אירוע חודשי.
ותקשיב, אני בא לפה, בא אליך עד הביתה, שם לך מיקרופון, מנוב 10 דקות, מה היה השבוע?
גם על זה אנחנו נדבר, אבל האירוע החודשי, על זה יש הסכמה.
אבל אנחנו, תראה, הבעיה עם המסע ומתן עם ג'רמי, זה שצריך להתחיל בפודקאסט יומי. ואז אפשר לאט לאט להגיע.
דונלד טראמפ.
באמת, מה לעשות איתך?
תכבוש את קנדה. אני אומר, אירוע חודשי בבית רדיקל, שבו אנחנו מציעים דמיון וטוב והשחאה ותקווה ומוזיקה והדברים שלמענם כדאי להיאבק ולחיות, ומישהו זוכה במכונת כפיסה.
וכמובן, ספה. תהיה שם ספה.
ותהיה ספה.
כן. אבל אני חושב שאנחנו באמת צריכים לשאול את עצמנו, אם אנחנו נהיה רגע רציניים. אנחנו רוצים להפיץ טוב.
כן.
ואנחנו רוצים להוביל אנשים טוב. לפעולה.
כן.
ולנער אותם מהאדישות ומהדכדוך ומהייאוש הקיומי.
כן.
סיפרת לי לפני כמה ימים, זה היה אתמול, סליחה, שבגיל 19 קראת את ניטשה.
כן.
ואיך סיפרת את זה? שמאז...
למדתי את ניטשה, ומאז אימצתי עקרונות שלפיהם אני חי. חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים.
אז כדי להגיד כן לחיים...
אהבת החיים.
אז כדי להגיד כן לחיים...
אהבת הגורל.
וכדי להגיד כן לגורל, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנחנו עושים אחרת. כולנו.
כן.
גם... כל אחד מהאנשים שיושבים פה בחדר, וכמובן כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, וזה מחייב גם אותנו ברמה האישית, ג'רמי.
חיים אני... שאין בהם חקירה, לא כדאי לו לאדם לחיותם, דוח קומט.
מה אומרים אחרי כזה דבר? אמן, אמן, אמן. ג'רמי,
כן.
אנחנו צריכים לעבוד על העונה הבאה.
יאללה.
אנחנו רוצים לקבל רעיונות מהקהל שלנו.
אנחנו רוצים שהקהל ישתתף.
כדי שאנחנו נפתח פה את העונה השנייה של הרדיקל.
אירוע חודשי.
אנחנו הולכים לעשות משהו שאנחנו נהיה גאים בו.
כן.
ואנחנו נעשה משהו שיהדהד לדורות.
אנחנו עושה קרקס חודשי בבית רדיקל, שהולך להיות
תירוף. זה לא מספיק. דור, מה עשית? עכשיו הוא מתפשר.
12 פרקים בשנה, זה מה שאתה רוצה?
אחי, אתה יודע מה? בוא נעשה אפילו פרק אחד.
אין כזה דבר.
בוא נתחיל
מפרק
אחד,
רגע, פודקאסט יומי.
בוא נתחיל עם פרק אחד, שהוא יהיה אירוע בעל משמעות טרנספורמטיבית לכל מי שינחח בו, וכל מי שיאזין לו. זה יהיה, איך הוא קשור, סרש גנסבור, הטלגרם. אני רוצה לשלוח לך את הטלגרם, שהוא יהיה הטלגרם הכי טוב מכל הטלגרמים שאי פעם נשלחו. בוא נעשה אירוע אחד ששובר את כל תקרות הזכוכיות אי פעם.
בשם האירוע הכי טוב בבית, האירוע הכי טוב שהיה בבית רדיקל.
שכל אירוע. בסדר, אם אתה כל פעם יותר טוב. תראה, אנשים ישמעו שמחלקים שם מכונת כביסה, זה יעשה משהו, זה יעשה משהו.
אני רואה כבר איך אנחנו נמכור את הכרטיסים ונעיף אותם, ונמלא את הבית.
אני גם חשוב לי שהבן אדם שזוכה במכונת כביסה, הוא מקבל אותה כאילו על טחולי, והוא מסתדר עם זה, זהו. חלק מהעניין זה שהבן אדם עכשיו...
זה בלי משלוח.
תוך כן, תוך כדי האירוע...
תשמע, חצי מהחברים ברדיקל גרים בתל אביב והסביבה, אז אנחנו נהיה בסדר.
זאת אומרת, תוך כדי האירוע, הבן אדם נלחם כדי לקחת את המכונת כביסה הזאת הביתה. יכול להיות שהוא שובר אותה. טוב, זאת הייתה עונה. זאת הייתה... מרקס צדק. זאת הייתה העונה הראשונה של פודקאסט הרדיקל, גבירותיי ורבותיי. אנחנו מקווים מאוד כאן, כולנו, כל הצוות, וגם מי שלא נמצא כאן היום, כי עכשיו אנחנו, זה חברו קצת עצובה של, של אנשים שהתכנסו כאן היום.
עצובה?
לא, כי חשבתי שיהיה יותר, כאילו, שיהיה גם כל מי שהיה, כל מי שהיה מעורב.
בוא נגיד רגע קצת תודות.
תודות, יאללה,
תגיד תודות. קודם כל, היה לנו את גיא בנון, שעבד איתנו על הפודקאסט.
וואי, גיא.
והיה מפיק והעורך הראשון.
נכון.
ואז דור קומט הגיע, והוביל אותנו...
הוביל אותנו
הלאה. לארץ המובטחת.
נכון.
את ירדן אבריאל.
ירדן.
נהל הוידאו שלנו.
ואיתמר שעשה וידאו.
נכון, איתמר אזולאי. שהעורך והצלם שלנו לפני כן. אנחנו רוצים להגיד תודה.
הילה
שימוני.
ונופר.
ונופר חמרני.
וטלי. ומאיה שהייתה ב...
ומאיה פלוחין.
כן.
ואורי הרצברג.
כן, וטליה. אמרת.
נכון.
יובל.
ויובל שילר.
ויפתח.
ויפתח אילוז. ושחר קליימן.
נכון. הרבה אנשים בעצם.
הרבה אנשים.
כן. זה כאילו...
זה... It takes a village.
מוזר שזה יוצא כזה amateur hour, כש... זה בגללי.
אתה מבין? ג'רמי כל שבוע אומר לי, איתמר, די עם החובבנות. די עם החובבנות. די עם הספה.
אני לא אומר לך את זה.
פעם
אני אומר, אני אף פעם לא נגד חובבנות, אני נגד שקר בפרסום. אתה אומר late night, זה לא יכול להיות ספה. זה לא הופך את האירוע ל-late night.
זה לא יקרה יותר.
לא,
אבל יש הרבה אנשים להגיד להם תודה.
ממש.
ואני חושב שאנחנו רוצים להגיד תודה.
לכל הקהילה שלנו, לכל האורחים שבאו.
לכל עשרות האורחים שהגיעו, אבל לכל עשרות אלפי המאזינים שלנו.
נכון.
לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיכם.
נכון.
ואני מקבל הרבה מאוד פידבקים ממאזינים, שאומרים לי, מה, תשמע, אני מאזין לפודקאסט, וזה מדהים, וזה מרגש אותי, וזה מעורר בי השראה, וזה נותן לי תקווה.
אמן.
וזה זמנים לא פשוטים.
לא.
ולתת בהם תקווה, ולהאיר בהם את האור, זה משימה עוד יותר קשה וחשובה.
אמן.
וכמובן, תודה לאחד והיחיד, דוקטור ג'רמי פוגל. ישר בבריד הצוואר.
איתמר ויצמן, גבירותיי ורבותיי, האיש שבמחשב ובמציאות הריץ את רדיקל. אני תמיד אומר שאתה פוגש את איתמר ויצמן, ואז אתה מבין איך כמה צעירים הצליחו לגרום למהפכה בולשוויקית ב-1917, או לכבוש את קובה. אתה אומר, כמה איתמרי ויצמן ומשהו מהפכני באמת יכול לקחות. איתמר ויצמן.
תודה, ג'רמי.
דוח קומץ.
השאיריתי.
במחשב. כן, אתה מצאת את האקורדים?
כן, הנה, לא תודי. מה צדק?
זה שיר שמחפש את הרגש האנושי בעידן הדיגיטלי. בעוד אנחנו עדים לחברת הרווחה קורסת אל תוך אוליגחיה, חסכת כל רחמים. וזה שיר על מרקס.
זאת אומרת, ששאלת אותי פעם...
קרל מרקס.
שאלתי לך פעם ראשונה, אמרת לי... לא יודע לי, כאילו דוגמה יפה על הקטע הזה שאתה נכנס פתאום ל... אתה נראה אינסטגרם?
כן. כשאתה מסתכל, אתה בעצם כל הזמן אנחנו מתאהבים בפייסבוק, באינסטגרם, במחשב, אתה מסתכל על מישהי, על מישהו, אנשים מתאהבים במחשב, בעודם לבד בעצם, בתרבות מנוכרת, זיקה אנושית ממשית. אבל זה המצב שלנו, זה המצב האנושי כרגע, לאורך קומית.
אם כבר אנחנו מקליטים מוזיקה, אנחנו לא נשחרר פה את האירוע. אנחנו רגע, צריך בי-סייד.
William Blake. William Blake. To see a world in a grain of sand and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in the hour. זה השיר הזה מוקדש למאזינים בעברית.
רדיקל, בית לשם שינוי.
תחשבו שיש מקום, שיש פה סרטים והרצאות, סדנאות וקורסים, חופשי, כל ערב, כמה שרוצים, למנויים בלבד.
אני השתכנעתי.
לא נראה לי.
אני עושה ברגעים אלו ממש.
אתה יודע שאני החבר הראשון בבית רדיקל?
כן, אתה גם המייסד של המקום, איתמר.
אז מה?
אז זה רק הגיוני.
אני כבר שנתיים משלם דמי מנוי.
וואי, לפעמים אין לי כוח אליך.
לא קיבלתי את הספר חינם שלי.
וואי, באמת.
אז מה עושים עכשיו?
כניסה חינם לחבר, פעמיים בחודש. ואם אין לך חברים, בוא לבית רדיקל, תמצא אותם פה.
לא, לא.